בעקבות משתדעי הזיהום ש... השפכו בו מאות, אלפי, מיליוני דמעות במהלך ההיסטוריה היהודית. מאז, אותו בכי של חינם, שם ישראל עומד להיכנס לארץ ישראל, שולחים מרגלים, אותם מרגלים מוצאים דיבה על הארץ, ועם ישראל אז מקבל את הלשון הרע ובוכה בחייה של חינם. אומר בורא עולם, אתם בוכים בחייה של חינם, אני אקבע לכם בחייה לדורות. מאותו יום, מאותו זמן, שנים יעברו, והקדוש ברוך הוא מגלגל חובה לאיום חייו, כמו שהמשנה ברורה מביא, שחורבן בית ראשון ביום הזה. אחר מספר שנים חורבן בית שני, מחריפה לחברה ביתר, עיר של מאות ואלפי רבבות אנשים, נחרבת ביום הזה. כולם עד האחרון שבהם יוצא. בית המקדש נחרש, ציון שדה תחרש. אנחנו יושבים ביום הזה, מנסים להבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. איך אני יכול ביום הזה להתחבר? כל חג שמגיע אנחנו פחות או יותר יודעים מה אנחנו עושים, וזה בראש השנה אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא, אנחנו תוקעים בשופר, אנחנו חוזרים בתשובה כדי לכתב בספר של צדיקים. ביום כיפור אנחנו מתלבטים על העוונות שלנו. בסוכות אנחנו שמחים שיצאנו ממצרים והקדוש ברוך הוא שם אותנו בסוכות והקיף אותנו בלוני כבוד. שבועות מתן תורה, כל חג אנחנו יודעים מה לעשות. עד שמגיע המועד הזה, מועד בלשון חז"ל זו פגישה. אוהל מועד זה מקום של פגישה, זה היה במדבר. בתשעה באב נקרא מועד. אנחנו נפגשים ביום הזה עם מי? ביום הזה בורא עולם רוצה שנפגש איתו, עם עצמנו, כי גם בורא עולם בוכה ביום הזה. אצל בורא עולם, לכאורה, אנחנו לא יכולים להבין את זה, אבל אין עבר, הווה, עתיד. לחורבן בית המקדש היה לפני 1949 שנה, קורה עכשיו. כמו שחז"ל מלמדים אותנו שדור שלא נבנה בימיו, חס ושלום, כאילו נחרב בימיו. נסתם יותר אנשים מבית הצדיקים, ואני בשיחה הזו מדבר לעצמי. ורק לא הלך על ישראל מי שחווה אבל, שמישהו יקר לא נפטר, שמישהו יקר לו לא יחזור לעולם, אולי מבין את הרגע הזה. מה הכוונה שזה לא יחזור לעולם? מה הכוונה שחסר לי? משל למה הדבר דומה? הייתה משפחה שהייתה עם אמא שגילה שבעה ילדים. היא ובעלה מגלים שבעה ילדים לתפארת, עד שיום אחד הרופא מתקשר ולא לאף אחד בישראל מגיעות תוצאות של בדיקות. התוצאות של הבדיקות מראות שהאימא חולה במחלה הנוראית. אימא קיבלה סרטן על אף אחד בישראל. הבית רועד. הבית עומד להתמוטט, עד שהאימא נפטרה. בשבעה יושבים שבעה ילדים, מהגדול עד הקטן, כאשר הגדול בן 17, הוא יושב ובוכה. לידי יושב הבן 15, גם הוא יושב ובוכה, כמה הוא מתגעגע לאימא, כמה היא חסרה לו,
כמה החיים כבר לא יראו אותו דבר בלי אמא. הילדה בת 12, הילד בן 9, בן 7, בן 5, פתאום רואים ילד אחד קטן, בן 2, משחק עם הכדור, הוא לא בוחר בכלל, הוא לא... בכלל מבין מה קורה, אולי מתי אם תחזור עוד כמה דקות, הוא בכלל מבין על מה בוחרים, הוא בכלל מבין את גודל השבר, גודל הצרה, את איך שהעולם כבר לא ייראה אותו דבר בלי אמא. העולם כבר לא ייראה אותו דבר בלי אמא. אנחנו קוראים לילד הזה בין השנתיים, כי אף אחד מאיתנו הרי לא היה בזמן בית המקדש, ולא מכיר מישהו שהיה בזמן בית המקדש. אבל חזר הרי מגלים לנו שבית המקדש לא נחל סתם, להבדיל, 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 פסיכולוג יהודי בשם פרנקל, ויקטור פרנקל עבר את מאורעות השואה, והוא ניסח שם נוסחה שכל העולם קיבל אותה. והנוסחה הזאת הולכת שסבל או צער בלי משמעות פירושה דיכאון. אדם שלא יודע למה הוא סובל, אדם שלא יודע על מה הוא מצטער, זה יוביל אותו לדיכאון. אבל עם ישראל, ודאי שהוא לא בדיכאון, להבדיל, תראה מה זה 1949 שנה, ומחכים ומצפים ומאמינים שאף על פי שיתמהמה בכל יום החכה לו שיבוא. איזה עם קדוש, כל שנה, כל רגע ציבית על ישועה, שואלים אותך, זו השאלה הראשונה ששאלו אותך אחרי 120. אחרי 120 שנה שואלים כל אחד מאיתנו ציבית על ישועה. תגיד לי, האם התייאשת או ציבית על ישועה? אבל יום אחד בשנה בורא עולם מבקש ממך, שב איתי, שב איתי. מבין שבגלל המעשים שלנו הכל זה קרה, כי בגלל עוונותינו גלינו מארצנו. בחתונה אתה לא יכול לדעת מי המשפחה, מי הקרובים, מי אורחים, מי סתם זרים, כי בחתונה כולם שמחים. אבל יש אירוע אחד שבו אתה יכול לראות בדיוק מי זה המשפחה, יש אירוע אחד שאתה יכול לראות בדיוק מי זה הקרובים מאוד ומי זה רחוקים. האירוע הזה נקרא הלוויה, כי בהלוויה אתה רואה בדיוק מי המשפחה, אתה רואה בדיוק מי הקרובים. ויום תשעה באב זה יום של הלוויה, יום שחז"ל הגדירו אותו כאילו מתו מונח לפניו, מתו מוטה לפניו, והלך על ישראל, הרגשה היא נוראית, ואז רואים באמת מי במשפחה, מי יישאר למשפחה ומי לא. ואני רוצה להיות חלק במשפחה. אני רוצה להיות חלק במשפחה שנקראת עם ישראל. אני רוצה להיות חלק ולכאוב את הכאב שלא רק מה שהיה בעבר, כי מה שהיה היה, אבל כל אחד מאיתנו חשוף כל יום לדבר שנקרא פרסומות. פרסומת בעיתונים, ברדיו, בשמה יש פרסומות, בשביל יודע, בשמה יש פרסומות, אני אגיד לך. כי לתת לך הרגשה, חסר לך משהו, חסר לך משהו. אתה חושב שיש לך כובע חדש, טוב, הנה בוא תראה, יצא עכשיו דגם חדש. אתה חושב שיש לך מחשב חדש, הכי טוב, ממש לא, בוא תראה, יצא סוג חדש, אתה חייב לקנות אותו. כל הפרסומות תפקידן לתת לך הרגשה, אתה חסר. אתה חושב שאתה מאושר? ממש לא, תראה מה חסר לך, תראה מה חסר לך, איך אתה יכול לחיות בלי זה? וביום הזה אנחנו רוצים לעשות פרסומת לחורבן בית מקדש. שנבין שחסר לנו, שנבין שהעולם לא יכול להמשיך ככה. שנבין שבורא עולם בצער ויש חילול השם נורא, אבל מה, איך אני יכול לקרב את זה אליי? איך אני ארוך עול אני להרגיש שזה חסר לי? מעבר לידיעות שנכון שבזמן שיש בית מקדש, אז אין עבירות, כי קורבן של שחר מחבר על כל העבירות של הלילה, וקורבן של בין ארבעי מחבר על כל משך היום, ועולים לרגל, ועשרה ניסים, הכל נכון. ועדיין, עדיין אני הקטן, כזה רחוק. זה רחוק. את זה לכל אחד איתנו. יש לו מדרש באיכה, שהמדרש באיכה מספר מעשה באישה אחת שתגרה בשכנותו של רבן גמליאל. רבן גמליאל תן הקדוש מורה מהם, יש לו שכנה אישה חשובה שיש לה בן תשחורת מונחזה, זה בן חשוב, בן בעל דרגה. לא עלה אף אחד בישראל, האישה הזאת באה, הבן שלה נפטר, הבן שלה נפטר, וכל לילה היא הייתה יושבת ובוכה, כל לילה היא הייתה יושבת ובוכה על הבן שלה, שלא יחזור, שלא יחזור. אומר המדרש, רבן גמליאל היה שומע אותה, רבן גמליאל היה שומע את קולה, והוא היה נזכר בחורבן בית מקדש, והיה בוכה, בוכה אימא שנשרו ריסי עיניו, אומר המדרש. רבן גמליאל היה שומע אותה ובוכה איתה, אבל לא בוכה על הבן שלה, אלא בוכה על חורבן בית מקדש, עד שהוא הגיע למצב שנשרו ריסי עיניו, נשרו ריסי עיניו מבכי. ושואלים הפרשים, ככה רב חיים זייץ שקצת שואל, למה רבן גמליאל צריך את האישה הזאת כדי להתחיל לבכות על בית מקדש? מה? הוא הכיר, הוא ידע, הוא תנה, הוא ידע בדרגה, נו שיבקה, שחסר קורבנות, שחסר לקדוש ברוך הוא בית, שיבקה לדברים המהותיים. זה, נפטר להבן, נכון, זה קשה, אבל מה זה קשור? תבקה סתם שם, תבקה לבית המקדש. מצד אחד. ומצד שני, למה הוא לא בכה איתה? איזה אישה מסכנה, הבן שלה נפטר, הבן שלה נפטר. מה שאמור להיות ההפך, שהילדים קוברים את ההורים אחרי 120, פה זה ההפך, איזה צער נורא. למה רבן גמליאל לא בכה איתם? אני אומר רב חיים זייץ שצצר את היסוד שזה אמור לקרב אותנו. אומר רב חיים זייץ שאל השינה הוא נזכן רעיון אחר, שרבן גמליאל באמת בכה על הצער של האישה, על הצער הפרטי שלו, אלא שמיד נזכר בחורבן בית מקדשנו. אתה יודע למה? כי רבן גמליאל ידע, וזה מה שאנחנו צריכים לדעת, שכל הצער שיש עכשיו בעולם, כל הצער שיש לכל אחד ואחד מאיתנו, מהרמה הכי קטנה והטרגדיות נוראיות, הכל זה בגלל שאין בית מקדש. בפרט בדורנו, כי אנחנו יודעים שגיהיה בית מקדש זה לא רק הבית מקדש, אלא זה הגאולה כולה, זה המשיח וזה תחיית המתים וזהו, ואין עוד מה, ואין מחנות ואין מלחמות ואין שום דבר. אז תחשוב כמה צער משפחות כמו משפחת סלום שמעבד שלושה מהקירים שלהם ערב שבת, איזה חילול השם, איזה צער זה, לא יאמן, לא יאמן. כל משפחה, כמעט כל משפחה אתה יכול לשמוע, זה עם החלוס, זה עם צרות, זה עם שלוחים, זה עם בריאות, זה עם פרנסה, קשה מרחם, מי לא סובל? מי לא סובל? פיגועים, גם השעבר, שמעתי על כנס שהיה בארצות הברית, כנס שילד צעיר נהרג בתאונת דרכים בגלל כביכול טעות, אז האבא ביקש לעשות כנס חיזוק, אז אבא כמה שיותר אנשים להתחזק, ועד בסוף אחרי כל הרבנים האבא עליו ודיבר, הוא אמר שהוא שמע על אחד הפיגועים פה בארץ שהיה אבא ובן במסעדה, והפיגוע קרה והבן חטף את קרוב רוב הפגיעות בידיים של אבא שלו, ואומר לו אבא אני הולך למות. אמר לו אבא בוא תגיד לי תשמע ישראל, הוא אמר איתו שמע ישראל. אמר האבא בארצות הברית אני מקנה באבא הזה כי הוא זכה להגיד עם הבן שלו שמע ישראל, אבל אני לא זכיתי. אל תגידו איתי, הוא אמר, הוא צעק שמע ישראל, השם אלוקים, השם אחד. כל אחד עם הצער הפרטי שלו. והיא כבר דיברה על פיגועים, הייתה אישה בארצות הברית בשם נאוה אפלבוים, הייתה פה בארץ באותו זמן, אבא שלו הוא רופא שם מטפל בכל מיני, גם יהודים, גם ערבים, בלי בכלל. ואז היה את הפיגוע הנורא מזמן בקו 2, היא הייתה יום אחד לפני החתונה שלה, יום אחד לפני החתונה ובלוויה, החתן עמד על הקבר ואמר ערב מקודשת, וכולו אמר לי כמה צרות, כמה אחרות, כמה אנשים סוברים. בלי כאלה אותם רבן גבליאל שתבין שכל זה, כל זה, בגלל שאין לנו בית מקדש, בגלל שאין לנו כגאולם, יש לנו עוד שנה, עוד שנה ממשיכים, בגלל זה עצמי לא אליכם, אתם חייב מתבייש, אני צריך לדבר כאן. עוד שנה נמשכתי במעשים, עניין לא טובים. יש חינוך פעמר שמרביצים לילד, הוא צריך להבין למה מרביצים לו. לא שמותר להרביץ לילד, כשמאנישים מישהו, אז הוא צריך לדעת למה מאנישים אותו. אז הקדוש הוא גילה למה הוא מרביץ לנו. הוא גילה למה הוא מאניש אותנו. אמר לנו בורא עולם, אני מאניש אתכם, כי אני אוהב אתכם. אתם צריכים לשפר את המעשים שלכם. ובפרט, הוא אמר לנו גם איזה מעשים, הוא לא השאיר אותנו בחניים. אז אם הבית מקדש ראשון נחרב על שלוש עבירות, עבודה זרה, עילוי עריות ושפיכות דמים, ובית מקדש שני על צנעת חינם, אז קודם כל מכנה משותף רואים, אני אומר את זה לעצמי, לא אליכם, שבית מקדש נחרב בגלל עבירות. שתבין, חס ושלום, כל מה שאתה עושה, זה מונע, מונע, מונע והורס. זה לא סתם, אני אומר את זה לעצמי, חס ושלום, שלא יקרה שום דבר לאף אחד מאיתנו, אבל כל פעם שאתה עושה איזה שטות, זה חוזר, אתה לא מבין, זה לא הולך ליפול. זה נראה לך כאילו העולם הפקר, כאילו אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אבל זה לא נכון. כאן אתה מתעורר ומוכח, וזה חס ושלום. מה אתה בוכה עכשיו? אם היית בוכה אז, לפני כן, לא היית צריך לבכות עכשיו. כמה הורים, אני אומר את זה לעצמנו, שיזכה לכולם נחל מהילדים. אבל אדם לפעמים את חס ושלום אחד הילדים, לא יודע, קרה לו משהו, אם זה בריאות, אם זה במוכניות, ואז ההורים בוכים, הרב תציל את הבן שלי, תציל את הבן שלי, הרב תעשה משהו, ואני אומר את זה לעצמי, יו, אם היו בוכים ככה לפני כן, אולי זה לא היה קורה, אולי זה לא היה קורה. אבל אתה נזכר לבכות עכשיו, אז חורבן בית שני, שאנחנו בעצם ההמשך שלו, נחרב בגלל שנאת חינם. בגלל שנאת חינם. הוא אומר אחידה, ולא דעת ולא תבונה בנו, לומר הלא בחורבן בית שני, היו תנאים גדולים בתורה, אשריכם אתם לומדים תורה, זה באמת דבר ענק ועצום, אולי אין יותר מזה, אבל גם בבית שני למדו תורה, ולא למדו תורה, אתה יודע, היו תנאים, היו ענקים במעשים טובים אומר אחידה. ואם כל זה חרב בית המקדש למה? בגלל אבון שנאת חינם. אבון שנאת חינם. ואם אתה אין לנו באחדות ובאחידה ויש שנאת חינם, אין, איך ייתכן שיבנה בית המקדש? כיוון שסיבת החורבן לא פסקה מאיתנו. מה אתה רוצה? איך יבנה בית מקדש? אם חס ושלום אתה שונא, אם עכשיו כל אחד מאיתנו יש לו מישהו בלב שהוא ככה שונא אותו, נמאס לו מנו, הוא לא יודע מה, חס ושלום, איך אתה רוצה שיבנה בית מקדש? ותאר לך את זה סתם תאורטית, אחרי 120 אתה עולה לשמיים, הוא מתקשיב, יעקב, בגללך, בגללך, אלוקים רצה לבנות בית המקדש, אבל לא בנה בגללך. כל אחד איתנו צריך לראות עצמו חציו זכה, חציו חייב, אומרת הגמרא, עשית מצווה אחת, היטאת את עצמך ואת כל העולם כולו לכף זכות. אם חד ושלום אתה רוצה עבירה, אתה מטה את עצמך ואת כל העולם כולו לכף חובה. אז מה אתה עושה? אז בעיקר בשנאת חינם. ואני אומר את זה רק כדי לחזק אותנו, ברוך השם, כל אחד מאיתנו משתדל מה שיכול. אבל הוא אומר חפץ חיים, אתה יודע, חפץ חיים ידוע, מתור כאילו, לאו כמו הסבא הטוב, שאוהב את כולם, אבל תראה איזה דברים נחרצים, אומר הפוגע בחברו, הפוגע בחברו חס ושלום, אין ממתינים לו בשמיים להנישו, לא מחכים לבן אדם, אם פוגע במישהו אחר, להניש אותו בעולם הבא, לא, אלא כבר בעולם הזה, נענש קשות כדי רשעתו חס ושלום, ומידה שחטא לחברו, בא מודדים לו, נכתבי החפץ חיים, כתב למצרים. תבין מה זה אומר, החפץ חיים אחד ושלום, אדם פוגע בשני. עכשיו כל אחד מסתובב, מה? אני פגעתי במישהו, לא, חס ושלום, הרב, אני ברוך השם, משתדל, מה שאני יכול, אני אומר את עצמי, נו באמת. הרי חס ושלום, אתה יכול בשנייה, בשולחן שבת, לרדת על מישהו, הילדים, לפגוע בחבר שלך, כל המלבין פני חברו ברבים, זה רבים חבורים שלי. יכול להיות שאין לו חלק עולם הבא בכלל, מה אתה מדבר, מה, איפה אנחנו אוחזים? והחפץ חיים כבר סיפרנו, יש סיפור ידוע, לא כולם מכירים את הסיפור הזה, שהייתה אלמנה בשכנותו, בעיר רדין הייתה אלמנה, שהיא הייתה אלמנה ולא על הכסף, והיא הייתה גרה בסחירות, ויום אחד אותו אדם שהזכיר לה את הדירה, עדיין לא שלם את חודש חודשיים, יאללה דורק אותה, והתחלנו בפנו, חכה נגייס את הכספים, הוא לא רצה זה החורף, והוא הוציא אותה החוצה, לקור, לגשם, אמר חפץ חיים, אני ראיתי את זה וזה כאב לי, אמרתי לא יכול להיות שבורא עולם ישתוק, לא יכול להיות שבורא עולם ישתוק, אומר עברו 10 שנים, 10 שנים, בינתיים אותו אחד הולך ורוקד ועושה מה שהוא רוצה, 10 שנים, עד שתקף אותו כלב, אומר חפץ חיים לשחור, עד שאיבד את דעתו לדעת ונפטר. אומר אין כזה דבר חד ושלום, אתה פוגע בשני, אתה יכול להגיד שהוא לא פוגע? אני יכול להגיד שהוא לא פוגע. לכן העבודה שלנו זה מצד אחד אני רוצה להגיש משפחה, אני רוצה להגיש קרוב לקדוש ברוך הוא, אז אני קרא לנו כמה חזרים רק כדי לחזק אותנו בדבר, כי כולנו רוצים להצליח, ואני יודעים שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, וכולנו יודעים שהקדוש מעריך את כל ההשתדלות שלנו. אבל חזרנו שכל השערים ננעלו חוץ משערי הונאה. הונאה זה לצער מישהו, הונאה זה לצער מישהו, הכל יכול להסתדר חוץ מזה, אתה פוגע במישהו, תחשוב, אני אומר את זה לעצמי, בסדר? אז בורא עולם, יש לו ילדים, יש לו ילדים. היו היה אבא אחד שהיה לו 2 בנים, אחד גדול ואחד קטן. יום אחד בגיל 20, האבא קורא לבן הגדול, אומר לו, יקירי, זהו, אני לא יכול לפרנס אותך. המצב קשה בבית, צא לעבוד. ואותו בן יוצא לעבוד, ומתקדם ועושה חיים, והוא גרבץ את הברית, והוא נהיה מיליונר אחד מעשירי עולם. עד שהאבא אחרי מספר שנים קורא לבן הקטן ואומר לו בני, זהו, אני קשה לי להשיג אותך, צא לעבוד. והבן הזה יוצא לעבוד, אבל לעומת הבן הראשון לא מצליח, לא הולך לו, הוא לא מצליח, הוא רק מסתבך בחובות, עד שהוא מדרדר, מדרדר, הוא לא מצליח, והוא נזכר, יש לי אח מיליונר, יש לי אח מיליונר, אני אשלח לו מכתב, הוא יעזור לי. הוא שולח לו מכתב, אבל הוא לא נענה. הוא מחליט לנסוע אל האח שלא מגיע אליו למשרד, בניין מפואר, כל מלא, כל מיני עוזרים ומזכירות. הוא אומר, אני רוצה לדבר עם בנימין האח שלי. המזכירה נכנסת, חוזרת, האדון אמר שאין לו אח בשם בנימין. אמר, מה אין לו אח בשם בנימין? יש לו אח בשם בנימין, זה אני. תגידי לו שבנימין לחכה לו, רוצה לדבר, זה אח שלו, שעושים משפיעות. המזכירה חוזרת אחרי כמה דקות, אומר לו, אדון יעקב אמר שאין לו אח בשם בנימין. בנימין הקטן, מה זה שטיות? הוא נכנס גם מתפרץ לחדר, אומר לו, אני רוצה שיסתכל לי בעיניים ויגיד לי שאני לא אח שלו. הוא נכנס פנימה ורואה את יעקב יושב ככה על כיסא השן. אמר לו, יעקב, מה נתגר איתך? אני אח שלך. יעקב אומר, חייך לא, אבל אני מצטער. אני לא מכיר לך. אין לי אח כזה. ובנימין הולך במפח נפש. ואחרי מספר שנים האבא הגיע לערש דווי. והוא מבקש משני הבנים שלו לבוא אליו. ושני הבנים מגיעים גם בנימין הקטן עם יעקב הגדול, ואבא מתייחס רק לבנימין. בנימין, מה שלומך חמוד שלי? אני מוריש לך את הכל, אני מתגעגע אליך, אני אוהב אותך. ויעקב האח הגדול המיליונר יושב בצד, והוא לא מבין למה אבא לא מתייחס אליו, למה אבא לא מתייחס אליו. אז אומר לו, אבא, אתה לא רואה שגם אני כאן? אומר לו, אבא, יעקב, אתה רואה את הבן אדם הזה, קוראים לו בנימין, זה הבן שלי, ועם בנימין הבן שלי, אבל אתה לא אח שלו, אז איך אתה רוצה להיות הבן שלי? איך אתה רוצה להיות הבן שלי? אומר בורא עולם לכל אחד מאיתנו, אתה רוצה להיות הבן שלי? האם כל יהודי הוא אח שלך? האם כל יהודי, כל הילדה זה אחותך? או שאתה לא אכפת לי, מה זה קשור אליי? אתה יודע, אני צריך לדאוג לעצמי. הרי גם במשפחה אפילו אחים רבים, הרב, מה אתה רוצה? אתה יודע כמה זה כואב לאבא או לאמא שרואים שאחים רבים? אתה יודע כמה צער זה גורם לאבא? כל אחד מאיתנו פה מבקש מבורא עולם דברים, אלוקים בבקשה, זכה אותי לפרנסה, לנחת הילדים, לעלייה בתורה, מה שאתה רוצה, בסדר? אתה רוצה מבורא עולם, אומר בורא עולם, אתה הבן שלי, למה אתה מתעלם מהאח שלך? אני אומר את זה לעצמי, לא צריך להתרחוק, חפש ברחובות אח, אלא אצלך, אצלך בישיבה, אצלך, אצלך בכיתה, השכנה שלך, האח שלך אמיתי, הוא אומר קשיים, הוא אומר קשיים, הדור הזה אומר כאלה קשיים, כאלה ניסיונות, נופלים לפעמים כמו זבובים, לא רק הקטנים, גם הגדולים, גם אנחנו, זה בחור לפעמים מתייאש בעצמו, הוא אומר, יכול יותר, אם מישהו רק ניגש אליו להגיד לו איזה מילה טובה, מישהו שאכפת לו, מישהו שיהיה מעודד אותו לציין העולם, יש אנשים ששם קץ לחייהם, לא על אף אחד בישראל. אמר לי פעם פרופסור שהוא מבין בדברים האלה, הוא אמר לי פרנקל, תדע לך, התאבדות לא על אף אחד בישראל זה פתרון סופי, אבל לבעיה זמנית, אם מישהו היה שם לעודד, לחזק, לחבק, אולי זה לא היה קורה. אז אנחנו לא מדברים על הדברים הקיצוניים האלה, לפעמים בחור נמאס לו, אני מתייעץ, לפעמים לדעת פה לא יכול יותר, אם מישהו היה שם בשבילו נגיד לו מילה טובה, מילה של עידוד, או להבדיל למלחת בשלום. אתה יודע מה קורה? אפל היה חתונה לפני כמה שנים, והחתן מתחת לחופה פרץ בבכי, לא הבינו למה בוכה, המסדר כאילו שימה לו, מה קרה? הוא אומר, אני לא יכול להתחתן. אני לא יכול להתחתן. לקחו לו הצידי, למה אתה לא יכול להתחתן? הוא אומר, זה יצחיק אותך, הוא אומר, אבל הייתי בן 13, הייתי בכיתה ח' ובכיתה ח' היה לי בכיתה ילד שקיבל איזה צעצוע יקר, צעצוע קרד מכובד, החלטתי לגנוב לו אותו, גנבתי, שמתי אותו בכיס, והילד הקטן הזה רץ למראה ולמלמד, למראה, גנבו לי את הצעצוע שלי. והמלמד החליט לעשות מסדר זהוי, אני רוצה עוד מי גנב, כולם עמדו בשורה, אני עובר אחד אחד לבדוק בכיסים, ואני הבנתי שזהו קטל הערה, אני הבנתי שזהו חסות תופסים אותי. התוך כדי שהמלמד עובר ובודק, אני יוצא לי את הצעצוע מהכיס שלי ושמתי אותו בכיס של הילד לידי, והמלמד משאיר לעבור, והוא מגיע לילד הזה, והוא אומר לו תוציא משהו שם בכיסים, הוא עולה לי שום דבר בכיסים, והמלמד מכניס את הילד ומוציא את הצעצוע, והמלמד צעק להם גנב, גנב, והיה צריך לפקוד, אני לא גנבתי, זה לא אני. ואני אמרתי לעצמי בפנים, יו, איזה נס ניצלתי, איזה נס ניצלתי. אבל תחשבו על הילד השני עכשיו, הרי הוא הלך הביתה עם דמעות, ההורים שלו לא מאמינים לו, לא מאמינים לו, זה אפילו לא משנה, כי מעכשיו הוא נהיה הגנב של הכיתה, והבחור הזה כבר לא יכול לחזור לתלמוד תורה לבית ספר, הוא כבר לא יכול לחזור מהבושות, והוא מתדרדר, והוא הולך לישיבה כזאת שאתה יודע שיקבלו כאלה, וגם שם הוא מתדרדר, כי זה היה עובר בשניות כל הדברים האלה, וכולם יודעים שהוא גנב, ועכשיו זהו. תבין, אומר הרב, אני מתחתן עכשיו כדת אותי בשם ישראל, אבל שמעתי שהבחור הזה יתדרדר כל כך שלפני שבוע הוא התחתן עם אישה אפילו שאיננה יהודייה, אז איך אני יכול להתחתן? עכשיו כל אחד מאיתנו, אני לא מדבר על מי שנושא משרה, אם חס ושלום מישהו פה נושא משרה, לא משנה מה, הוא מורה, הוא רבה, הוא מעורה בישיבה, הוא משגיח, כל דבר כזה יש עליך אחריות אדירה, מילה אחת שלא במקום יכולה לשבור בחור, יכולה לרסק בן אדם, ואנחנו כהורים, אנחנו רוצים לטובה, אבל אתה יודע איך אתם אומרים דברים שפוגעים בילדים, חס שלא יכולה לשבור אותם, או את אחות, או אח, לא משנה, האח שלך קשה לו עכשיו, בסדר, ואתה יורד עליו, ואתה משפיל אותו, הוא לא יגיד לך שקשה לו, הוא לא יגיד לך שהוא נפגע ממך, יחדך רשע, הוא לא יגיד לך את זה, כי הוא בוכה, הוא בוכה עליו. אז אף אחד מאיתנו לא באמת רשע, אנחנו עושים לפעמים מעשים שלנו מתחרטים עליהם אחר כך, אבל בואו נבין את החשיבות של הדבר. הווה דן את כל האדם לקו זכות, תנסו לתנו לקו זכות. לפני הרבה שנים בירושלים כבר דיברנו על אדם צדיק, קראו לו רב אריה לוין, קראו לו הרב של האסירים, היה אדם באמת רב ישראל אמיתי שנזכה כולנו. ורב אריה לוין היה משגיח בתלמוד תורה שנקרא עץ חיים, ויום אחד ראו שם ילד שמתחיל לפזר כספים. המצב בירושלים היה קשה מאוד, לאף אחד אין כסף בקושי לחיות, והיה לפזר כספים, לפזר להוא, לפזר לזה, פעם אחת, פעמיים, שבוע, שבועיים, חודש, לא יודעת מאיפה יש את הילד הזה כסף. אז המורה לקח אותו לשיחה, הוא אמר לו, תגיד לך מאוד נפש, אתה לא בכסף, המשפחה שלך לא משופעת בכסף. הוא מתחמק, אמר, אני מוצא, אני חסכתי. אז המורה ביקש מרב אריה לוין להיכנס לתמונה, רב אריה לוין ניגש לילד, אמר לו, אני אוהב אותך, אתה ילד צדיק, אתה לא משקר, אתה לא מסוגל לשקר. אז תגיד לי, אז אני לא אקרא לך שום דבר, אני אדאג שאף אחד לא יכעס עליך. מאיפה הכסף? אמר לו, לא הרב. אמר לו, מאיפה הכסף? הוא אמר לו, אתה יודע מה, אני חתן בטח, אני תבטיח שאף אחד לא יכעס עליי, גם לא אבא שלי, הוא אמר, אני אבטיח לך. הוא אומר, אני הייתי גונב מאבא שלי, אני כבר הייתי גונב לא קצת מהענק. אמר לו, הרב, אני חייב לקרוא לאבא שלך, להגיד לו את זה, אני אדאג שהוא יכעס עליך. והאבא הגיע, והמורה אמר לו, תקשיב, אני מצטער להגיד לך, אבל אתה יודע, אתה חייב לשמור על הענק שלך יותר טוב, כי הבן שלך גונב לך מדי פעם. אבא התעצבן, חס ושלום, הבן שלי גנב, אתם לא מתביישים, הוא צדיק. אמר לו, אבל אני מסכים את הרב, אמר לו הרב, הוא צדיק, אין לי בעיה, אבל בוא תשמע אפילו ממנו. הביאו את הילד הקטן, הוא מספר לאבא שלו לאחרונה, אבא, אני גנבתי לך מהארנק. ברגע שהוא מספר לו שהוא גנב לו מהארנק, אבא נופל על הרצפה ומתחיל לבכות, לא! אני רצחתי את אמא של אשתי! אני רצחתי את אמא של אשתי! עכשיו לא מבינים מה קשור עכשיו לאמא של אשתו. ואז הוא מספר שהוא גר, יש להם רק ילד אחד, הם גרים אשתו, הוא והבן שלהם בבית. ולפני מספר חודשים חמותו, וראשית אלמנה היא עברה לגור אצלם, היא עברה לגור אצלם, וברוך השם, הכל היה בסדר. לפני מספר חודשים היא רואה שגונבים לו כסף מהענק. הוא אמר לאשתו, גונבים לי כסף מהענק. עכשיו ברור שזה לא אשתו, כי אם נותן לה מה שהוא רוצה, זה כסף, זה שלם ביחד. וברור שזה לא הבן, כי הבן צדיק. אז מי יכול להיות? אז כנראה זה חייכם אותו, אמא של אשתו, היא גונבת את הכסף. אז הוא אומר, העלמתי עין פעם אחת, פעם שנייה. אבל יש לי משיך, אמרתי אשתי, תקשיב, אתך לדבר איתה, זה לא שייך, גונבת פה את הכסף. והאישה דיברה עם אמא שלה, ואמא שלה צעקה עליה, אני גונבת. לא מתביישת, אתך לדברת עליה ככה. ואז הבא, אחרי מספר פעמים שהכסף ממשיך להיגנב, הבין כנראה, היא לא בסדר, כנראה היא לא נורמלית, חס ושלום, היא גונב בלעדת, היא יש לך מחלק לפלפטומניה, אז נשלח אותה לבין שוגעים. ושמו אותה בבית אבות, עם סעיף פסיכיאטרי, ומהצער הזה תוך שבוע נפטרה, אמר, אבא, אני רצחתי אותה, אני רצחתי אותה, חד ושלום, כמה אנשים, אני אומר לעצמי, אנחנו רוצחים. אולי לא ממש בפועל, אבל הרי כל המלבים דרך הרוב הרבים, למה כמו זה מלבים דרך הרוב הרבים? כי הוא נהיה לבן. באותו רגע ששנייה, שפגעת בו, שהעלמת אותו, שצחקת עליו, שלא משנה מה, חד ושלום. אחרי זה מתפלאים, אני אומר את זה לעצמי שיש, אתה יודע, כל מיני מחלות וכל מיני צרות. אז זה על הפוגע. מה אם הנפגע? גם אנחנו נפגעים, בסדר? אז מה? אז מה הם פגעו בך? סליחה שאני אומר לך. אז מה הם פגעו בך? למה אתה לא מתחזק באמת שאתם שמיים? קח את הפגיעה שלך ותהפוך אותה למינוף. אתה יודע מה הכוונה? שואלים חזרה למה משה רבנו נקרא משה רבנו. משה רבנו היה לו 10 שמות. למה הוא נקרא בשם המצרי שלו קיבל משה רבנו? אתה יודע למה? מכיוון שמשה רבנו תמיד קרא לך משבר. זרקו אותך ליאור. מי שהצילה אותך מהיאור אחרי שאלפי ילדים לא הצילו אותם. אתה צריך להבין שאם קרא לך משהו אתה צריך למנף את זה. וזה יהיה השליחות שלך בחיים עכשיו. היה רב שהיה פודה שבועים. שנים היה פודה שבועים עד שהעלילו לו בעלילה והוא נכנס עצמו לכלא. הוא שאל את אלוקים למה? אני פודה ואתה מכניס אותי לכלא. ובלילה נגלה עליו בחלום ונתנו לו את התשובה. תדע לך, אתה פודה אנשים בכלא מהכלא, נכון. אבל אף פעם לא הרגשת באמת איך הם מרגישים. באמת איך הם מרגישים. אז שם אותך עכשיו בכלא, שתבין עכשיו את השליחות שלך פי מיליון, ותצא החוצה ותהיה חזק, ותמשיך לעשות את המצווה הזאת. אבל עכשיו ביתר עוז ביתר שאת. אם בחור עבר משבר, אולי אתה יכול לזכות בחורים אחרים. אם עברת איזה משהו חס של טרגדיה, רוב האנשים שעשו מהפך בעולם זה אנשים שעברו טרגדיה בעצמם, אבל לקחו את זה ועברו. לא למה אלוקים עשה לי את זה, אלא למה, מה אני יכול לעשות, איך אני יכול, כמו שאומר הגאון מווילנה, כל מה שבאנו לעולם זה לעזור לאחרים, להועיל לאחרים, לעזור לאחרים, כל מה שאתה יכול, תעשה, וזה כל הילדים שבורא עולם, אבל עדיין אני אגיד לי, אני עושה בלי עין הרע, אני משתדל מאוד לעשות. זה שעוד חזר אחד. הגמרא בכתובות אומרת, מעשה ברבן זה יוחנן בן זכאי. מעשה ברבן יוחנן בן זכאי, שהיה רוכב על חמור, יוצא מירושלים. והוא תלמידיו להלכים, הוא ראה ריבה אחת, ראה אישה אחת. בגלל הרעב ירושלים היא מלקטת שעורים מכללי בהמה של ערבים. שעורים בהמה בקושי אוכלת, לדם לא. יש שעורים כל כך גרועים, שעורים כל כך קשים, שהשעורים הללו אפילו בהמה לא מעכלת אותם. וזה מה שהיא פולטת, אז היה רעב כזה בירושלים, שאותה אישה הייתה צריכה לחפש דרך כללים של למצוא אולי משהו. אז היא רואה את רבן יוחנן בן זכאי. כיוון שראתה אותו, נתעטפה בשערה ועמדה לפניו, אמרה לו, רבי תפרנסני. אבא, אני מתחנן בפניך, תעזור לי. בבקשה, תפרנס אותי, אני מתחנן בפניך, תפרנס אותי. אמר לה, בתניאת. אמרה לו, אני הבת של נקדימון בן גוריון. נקדימון בן גוריון היה מולטי, מולטי מיליונר, אחד משלושה עשירי ירושלים. היו שלושה עשירים אז בבית שני, קל בסבוע, בן ציצית הקסט ונקדימון בן גוריון. הם אמרו, אנחנו לא מפחדים מהרומאים שעשו מה שהם רוצים, אנחנו יכולים לפרנס את ירושלים ואת כל ישראל 21 שנה. אז היא הייתה הבת שלו. אמר לה, ביתי, ממון של בית אביך, היכן הלך? איך זה יכול להיות שאת מחפשת מה לאכול בכללים של בהמה? מה, אבא שלך מולטי מיליונר, לאן הלך הכסף? אז היא אומרת לו, בבי, הרי כתוב ירושלים, כך אומרים ירושלים, אם אתה רוצה לשמר את הכסף שלך, מלח ממון חסר. אם אתה רוצה למלוח את הכסף שלך, לשמור עליו, תחסר אותו לצדקה.
ואז שואל אתם, נו, מה עם הכסף של, שלך, של אבא שלך, של החמיך?
הכל הלך, הכל הלך.
ואז שואלים, שואלת הגמרא, שאלה שאמרה לי לשאול אותה, אנחנו רוצים לשאול את עצמנו. תגיד לי באמת, אבל איפה הכסף שלו? לאן, מה הוא לא את הצדקה? מה הוא לא את הצדקה? שמה כבר אומרת. ונקדימון בגרון לא עשה צדקה, בלה שהוא עשה. אלא שתי בעיות, בעיה אחת, אמרו עליו נקדימון בגרון שהיה יוצא מביתו, לבית המדרש, כלי מילת היו, היו מוצאים לפניו שטיחים כאלה שיהיה יקרים, ואני מכיר אוספים, אז הוא לא עשה צדקה.
אבל תשובה אחת, לכבודו הוא היה עושה את זה. אם אדם עושה, אתה יודע, טובה השני, כדי שיגידו, אלא תאמין לי לב על חסד, כל הכבוד, צדיק, זה לא הכי טוב. אבל מה שנוגע אלינו, והתשובה השנייה,
כדי בא אלה למעבד, לא עבד. מה הכוונה? כמו שהוא יכול היה, הוא לא עשה. כמו שהוא היה יכול לעשות, הוא לא עשה. וחד ושלום, כל אחד מאיתנו מרגיש שהוא בסדר. יחסית, יחסית בסדר. אחרי 120 שנה, חד ושלום שלא יגידו לך, כמו שיכולת לעשות, לא עשית. כמו שיכולת לעשות, לא עשית. וכל אחד מאיתנו צריך לקחת את זה כסתירת לחי נוראית. אתה יכול יותר הרי, אם זה בלימוד תורה, אם זה בחסד, אם זה בהתגברות, על כל מיני תאוות, על כל מיני שטויות, אתה יכול יותר! על בן אדם לחברו, אז מישהו פגע בך, אז תעביר על המיטור, כן, אבל היה קשה, לא יכול, מה זה לא יכול, אם היית מקבל עמי כסף הזה, היית יכול את הכל, אני אומר את זה לעצמי, תפסיק להתלונן, תפסיק להתבחין, זה הזמן של להפסיק בחייה של חינם, נכון, אז הם עשו, והוא עשה, איכה ישבה בדד, המילה הראשונה, איכה מופיעה פעם ראשונה בתורה, כשאדם הראשון, הקדוש שואל אותו, היקר! איפה אתה? אדם ראשון לפי דרכתו אומר, האישה שנתת עמדי, הוא מאשים אחרים. אל תאשים אף אחד במצב שלך. אם אין אני מי, שכל אחד יחשוב עכשיו איך אני יכול להתחזק, איך אני יכול להביא את הגאולה, איך אני יכול להתקרב יותר לקדוש ברוך הוא. אני אומר את זה לעצמי כדי שיתחזק בזה. כי הדבר האחרון, זכיתי לשמוע בסמינר. סמינר של קירוב, שהיה בארצות הברית. עד הסוף הסמינר, יש סמינר כאן סימפוזיון. סימפוזיון. סימפוזיון הכל על הסמינר של בנות. כל אחת עולה ואומרת מה אני מקבלת על עצמה, איך היא משתנית, כי לא לצאת מכזה אירוע ככה אותו דבר כמו שנכנסתי, לא שייך, אני אומרת לעצמי שאני אכנס את אישה באב ואני אצא אותו בן אדם, לא, אני חייב להשתפר, אני חייב שהיום הזה לא יהיה סתם עוד יום צום או עוד יום של חד ושלום כביכול שימום, אני רוצה ביום הזה להשתנות, אני אצא מהחדר הזה אחרת, אחרת, ולו בקצת יותר טוב, בקצת יותר קרוב לקדוש ברוך הוא, בקצת יותר קרוב לאנשים. אז כל אחד עתה לבמה ושאלו אותה, מה את מקבלת על עצמך? מה את מקבלת על עצמך? אז אחד אמרה, אני התחלתי להתחזק בשבת, אני בסמינר גיליתי מה זה העוצמה של שבת, אני רוצה לשמור שבת. אחד אמרה, אני הבנתי מה חשיבות של לימוד תורה, אני מעכשיו קובעת, איתים לתורה, אני רוצה פעמיים שבוע לבוא שיעור תורה. ובחורה אחת הדהימה את כולם, בחורה אחת עמדה על הבמה, ואמרה, קוראים לי שירה גולדשטיין! נו. קוראים לי שירה גולדשטיין! עכשיו לא, אנשים לא יודעים מה היא רוצה. ואז היא הסבירה מה שאנחנו אולי פה בארץ לא מבינים. היא אומרת, אני לומד בפאבליק סקול, זה בית ספר גוי. זה בית ספר גוי. וכל שנה, בתחילת השנה, המורה הייתה קוראת השמות של התלמידות, וביקשה מהן לעמוד. וכשהיו קוראים את השם שלי שירה גולדשטיין, שזה המסגיר שאני יהודיה, אני התביישתי. אני התביישתי, אבל היום אחרי הסמינר הזה, אני גאה להגיד, קוראים לי שירה גולדשטיין! אני גאה שאני יהודי, אני גאה שאני הבן של העם המובחר, אני בן של בורא עולם, אני משתדל מה שאני יכול. נכון שאני יכול יותר. לכן אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא בבקשה, אבל תן לנו עוד הזדמנות, תן לנו עוד הזדמנות, מבטיחים שנשתפר, השיבנו, בבקשה, אבל תחזיר אותנו אליך, חדש ימינו ככתב, בוא נחזור חזרה, מצטערנו מה שעשינו, מצטערנו שפגענו באנשים, אף אחד לא עשה את זה בכוונה, אנשים לא באים, נפלנו, ואם פגעו בנו, אז שכל אחד ינקה את הרעל הזה עכשיו מהלב, כל מי ששומע אותי, רואה אותי, תנקו עכשיו, עכשיו את הרעל הזה של קצינת חינם, תנקו את הרעל הזה בעלב, אתם תרגישו אתם טוב, הוא נביא אור לעולם, לא הוא נביא של מי שאנחנו לא סתם במשבר, תשעה רב זה לא יום של דיכאון, זה יום שגם המשיח נולד בו, זה תלוי בנו עכשיו, כל אחד מאיתנו. וכך אומר התנא דבי אליהו, אומר אליהו הנביא, מעיד אני עליי שמיים וארץ, שהקדוש ברוך הוא יושב ומצפה להם לישראל. בורא עולם יושב ומצפה לנו, שמה? ושואל, מתי היו לי עוד אנשים שמתקרבים? אומר לישראל, יותר ממה שאדם מצפה, יותר מאב שמצפה לבנו, ואישה מצפה לבעלה, ושיעשו תשובה, בורא עולם מחכה לנו כדי שיגאל אותנו. אומר התנא דבליהו, תבין, אלוקים מחכה לך, רק לך עולם. כמו שאבא מחכה לבן שלו שלא רב לשנים, כמו שאישה מחכה לבעלה, בורא העולם מחכה שנעשה תשובה. תשתנה, מה הבעיה? תשתנות קצת, אבל קצת, 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 וזה אתה יכול. אנחנו מסוגלים כולנו, אם נעשה את זה, בעזרת השם זה יהיה תשעה באב האחרון, זה תלוי בנו, כל אחד שישתנה. אל תגיד לשני מה לעשות, תגיד לעצמך, אם אין על ימיני, איך חם ישבה בדד הקה, אבא שלך בשמיים מחפש אותך, הוא אוהב אותך, הוא רוצה שתקרב אלינו. בואו נתקרב אליו, באהבה.
גדל וצדש שמר הבא לאללה דברה כרותה ומליך מלכותה וצמח פה קנה ותרב משיחה חי יכון ויום יכון חי דכל בית ישראל בעגלה וזמן קריב ועמו אמן ויתעלם ויתעלל שמר קדושה וריחום יאה אלה מכל ברכתה שעתה תשברתה ונחמתה לאמירן ברלמה ואימו אמן
על ישראל ועל רבנן ותלמידיון ורקון תלמידי תלמידון
נסכים בוראית הקדישת דיבה אתה דיבה בכל אתה ואתה
ילד אחות אמון שמה
חינה וחסדה וחמד
וקודם אלה אלה שמיה ואימו אמן
ושמה רבה משמיה חיים מסבה וישועה ונחמה חזבה ופועה וגולה שיחה וחברה רבח והצלה עלה לכל עמו ישראל ואימו אמן עשה שלום במומה ורחמה ועשה שלום עלינו כל עמו ישראל ואימו אמן